כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 5 בספטמבר 2021 והיום בעולם. אין לכם לגיטימיות, אנשי הטליבן. מאות נשים אמיצות יצאו אתמול לרחובות קאבול בירת אפגניסטן למחות על השתלטות הארגון האסלאמיסטי ולדרוש שהשלטון החדש יבטיח את זכותן לחיות בחופש ולהמשיך לרכוש השכלה. לא חלפו דקות ארוכות עד שהטליבן פיזר באלימות את המפגינות.
הטליבן בדנדי ברקי חנמורה ברק מדודן גוז אשקובר זדן בו הנוי ג'וי מרמי טופנקס בחנמור בפרקושן זדן חנמורה.
הטליבן חשמל נשים בטייזר, הם השתמשו בגז מדמיע נגד מפגינות, הם עיקו נשים במחסניות, מיליוני נשים חוששות לעתידן ומבינות שימי הטליבן הראשונים הם אולי הימים האחרונים שבהן יוכלו למחות בגלוי. שליטת טליבן בקאבול היא כעת כבר עובדה מוגמרת. הארגון עסוק עכשיו בקבלת לגיטימציה מן העולם וחשוב לא פחות בגיוס סיוע הומניטרי.
תהדי אמרת פה שמול לטול ועדונו צריך הוכתן הכיסי זמוג היוואת ג'אנג זפלי סטונזו זפלי דה וכפלי עמדרדי ועמקרי פה חורקי ברחקי סהי ברחקי ונור בשרי ברחקי מוקסרת מוקת דוואם ורקי.
אנחנו קוראים לכל המדינות כולל ייחוד האמירויות לעזור לכל הסקטורים, במיוחד בתחום המזון והבריאות, משום שהמדינה שלנו במלחמה, אומר דובר הטליבן זביהול המוג'הי. נשיא ארצות הברית ביידן חתם על צו נשיאותי שהכריח את הבולשת הפדרלית וסוכנויות נוספות של הממשל לפתוח בבדיקה מחודשת של חומרי החקירה בנושא מתקפת הטרור על ארצות הברית ב-11 בספטמבר 2001, זאת במטרה להסיר את הסיווג שהוטל עליהם. חוקרי FBI שעסקו בחקירה אומרים,
If we took the team's records from Operation Encore, right. What would the public learn?
A lot, a lot.
Would it change our understanding of 9/11?
Sure. Yes.
הציבור ילמד הרבה מהפרסום, חשיפת המסמכים תשנה את האופן שבו אנחנו רואים את אירועי 11 בספטמבר. הממשל האמריקני צפוי לפרסם נתונים בתגובה ללחצן של משפחות ההרוגים. השאלה העיקרית היא האם בקרוב יחשפו קשרים לכאורה בין המחבלים לבחירים במשטר הסעודי. 60% מהברזילאים אומרים כי לא יבחרו בנשיא ז'איר בולסונארו בבחירות הבאות. לא מפתיע בהתחשב בנתון המדהים הבא, 580 אלף בני אדם מתו ממגפת קורונה במדינה. נשיא ברזיל מתכוון לבצר את מעמדו באמצעות תומכיו, והוא קורא להם לצאת לרחובות להפגין למענו ביום העצמאות שיחול ביום שישי. בולסונארו מסמן מטרה על גבם של בחירי מערכת המשפט.
לא יכולים להדמיטיר. que uma ou duas pessoas usando da força do poder queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de você.
בשבעה בספטמבר נצא למפגן של פטריוטיזם שלא נראה כמותו בכל ברזיל. אני לא סבור שאותם בחירי מערכת המשפט יאמרו את פינו את החוקה ולא יכבדו את העם הברזילאי. הם ידעו איך לחזור למקומם. לא אני מציב כאן אולטימטום, העם הברזילאי. וכל הפוליטיקאים חייבים להפגין נאמנות. בבירה העתיקה של מונטנגרו, צטיניה, נכנס היום לתפקידו ראש הכנסייה האורתודוקסית הסרבית החדש, אלא שבמדינה שנפרדה מסרבי רק לפני 15 שנים, רבים דורשים לכונן כנסייה עצמאית, ורואים במינוי עוד ניסיון השתלטות של סרביה השכנה. מאות יצאו להפגין נגד המינוי החדש, אחרים דווקא תומכים בו.
פישמו ידנו היסטורי, בורים עושה זנה שוביירו, ננמת שמוניקו מנישתה, פרוסטוס מוטודה פותרז'ימו פטריארכה.
אנחנו כותבים היסטוריה, אנחנו נאבקים למען האמונה שלנו, אנחנו לא קופים דבר על איש, רק מברכים את הפטריארך שלנו. וגם... להקת אבא חוזרת 40 שנה אחרי השיר האחרון. הלהקה השוודית שחברה כבר בני יותר מ-70 מתאחדת לכמה שירים ולהפקה של קונצרט הולוגרמות וירטואלי. Do I have it in me? I believe it is in there.
I know I hear a bittersweet song in the memories we share.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואל ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנשים באפגניסטן מסרבות להיכנע לשלטון הטליבן. בסוף השבוע הפגינו בכמה מוקדים בקריאה לשוויון זכויות. אנשים טענו שאנשי הטליבן פיזרו הפגנה בקאבול בעזרת אקדחי טייזר. מנגד טענו אנשי הארגון כי ההפגנה יצאה מכלל שליטה. בד בבד לחימה עזה מתנהלת במחוז האחרון שנותר מחוץ לשליטת הטליבן. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
שלום אירן. כן.
מעוז אחד אחרון, מחוז בודד, יחיד, שעדיין לא בשליטת הטליבן.
מחוז פנג'יר, זה שמו, שם נמשכים הקרבות בין הטליבן לבין חזית ההתנגדות הלאומית של אפגניסטן, המורדים המקומיים שטוענים כי ידם על העליונה, מנגד גם טליבן טוען ידנו על העליונה, טליבן טוען שכבש מחוזות נוספים, בתוך עמק פנג'יר, והם מתקרבים למרכז האזור הזה. הכוחות המקומיים אומרים כי הלחימה נמשכת וכי אלפי אנשי טליבן נכנעו, אבל איראן, נכון לשעה זו, אף אחד מהצדדים לא מציג ראיות חותכות לטענותיו.
הסיפור כן, שם הוא בראש ובראשונה עניין טופוגרפי. אנחנו מדברים על עמק שמאוד מאוד קשה להיכנס אליו, מאוד קשה לצאת ממנו. לכאורה טריטוריה קטנה, אבל אגוז מאוד קשה לפיצוח, שלמעשה כמעט אף פעם לא נפל לשליטת כובשים.
נכון, גם בתקופה הסובייטית זה לא קרה, בין 150 אלף ל-200 אלף בני אדם חיים שם. הקשיים הטופוגרפיים הם רווחים כמעט לכל אורכה ורוחבה של אפגניסטן, באמת שם זה כנראה קצת קשה יותר אפילו, ההתנגדות שם מאוד מאוד עזה, אנחנו רואים שבמשך שבועות, אחרי שטליבן כבר כבש את כל אפגניסטן, הוא עדיין מתקשה לפי הדיווחים המעטים, צריך להגיד שאנחנו מקבלים מהאזור הזה, ובינתיים שני הצדדים מנסים באמת לשדר שהם שולטים במצב וכי אדם על העליונה. תראה, סביר שבסופו של דבר המחוז הזה ייפול, כן? צריך להיות קצת נאיבי כדי לחשוב שזה לא יקרה, אבל זה בהחלט סיפור מעניין על מעוז אחרון של התנגדות.
כן, ייפול אולי השאלה עד כמה באמת יצליחו הטליבן להחזיק בו גם אחרי שייפול, כי זה קשה כמובן להשתלט על מדינה כמו אפגניסטן, זה קשה עוד יותר לשלוט במדינה הזאת.
כן, ומנגד ראינו באמת את ההשתלטות הנרחבת מאוד של טליבן, ששולט היום ביותר אזורים ממה ששלט לפני פלישת ארצות הברית אחרי 11 בספטמבר, אז ראינו שבשנים האלה בכל זאת איראן, הטליבן צבר כוח נרחב וכנראה גם גיבוי מסוים האוכלוסייה המקומית. כן, מעניין יהיה לעקוב, להמשיך לעקוב אחרי פנג'יר, נכון לעכשיו באמת כל אחד מהצדדים טוען שידו באזור הזה על העליונה, ובינתיים הנשים האפגניות, חלקן, לפחות מיעוטן, צריך להגיד, ממשיכות להילחם למען שוויון זכויות. ראינו הפגנות בסוף השבוע גם בעיר הרת וגם בבירה קאבול. בוא נשמע כמה סלוגנים שצעקו שם אותן נשים. כן, אז אלה קולות מקאבול ביום שישי, אל תפחדו, צועקות הנשים, אנחנו בעד שוויון. אבל אתמול ערן שוב יוצאות נשים להפגין בקאבול, ובסרטון שמפרסמת רשת התקשורת האפגנית טולו, נראים אנשי טליבן מתעמתים עם כמה מהן, אנחנו מדברים בסך הכל על נשים אחדות, אני ראיתי משהו כמו 10 מהן. באפגניסטן מדווחים כי האימות הזה פרץ לאחר שכוחות טליבן מנעו מהמפגינות לצעוד לעבר הארמון הנשיאותי. בהמשך אפשר לראות כמה נשים משתעלות, ייתכן שכתוצאה מההשלכה של גז מדמיע מצד כוחות טליבן, זה מה שהן טענו. נשמעות גם צרחות, אחת הנשים שואלת מדוע אתם מכים אותנו, וכמה מהן טענו כי אנשי טליבן תקפו אותן בעזרת אקדח טייזר. בוא נשמע מילים שאמרה אחת המפגינות שהזדהתה בשם סוריה.
سرایا هستم، یک تن از کارمندان فعالی که در حکومت پیشین کار میکردم. ما با جمعی از همکاران ما یک جا
بارد. طالبان تکفو نشیم بعزرت اکدخی تیزر. אומרת אותה מפגינה, הם השתמשו בגז מדמיע נגד אנשים והיכו. היכו אחת מהם, היכו אישה בראשה, היא דיממה. מפגינה נוספת סיפרה איראן כי האנשים הפגינו למען זכויותיהן, הזכות לחינוך ולפרנסה. ונזכיר שאנשי טליבן אומרים בשבועות האחרונים שוב ושוב שלנשים יותר להשתתף בשוק, יותר להם להשתתף בכלכלה, להמשיך לעבוד, וגם להמשיך ללמד וללמוד כמובן. אבל בשטח אנחנו רואים כן דיווחים על כך שבערים מסוימות לא נותנים לנשים להגיע למקומות העבודה שלהן, ובאמת צריך לראות איך זה התפתח, לפחות בשלבים ההתחלתיים של שלטון הטליבן החדש, שמנסים לשדר משהו אחר. ספק אם זה יחזיק. מצד שני, הם בהחלט צריכים לשדר את דברים כאלה, כן, כדי לקבל תמיכה מהקהילה הבינלאומית, משהו שחשוב להם הרבה יותר מהתקופה הקודמת של שלטון הטליבן. בינתיים נמל התעופה של קאבול, שהפך לזירה המרכזית של האימותים בשבועות האחרונים, אנחנו מדווחים שכמה וכמה טיסות פנימיות בתוך אפגניסטן כבר יצאו משם, וקטר עושה מאמצים כדי לשקם את הנמל הזה,
יש כבר דיווחים גם על מטוסים עם סיוע הומניטרי שהתחיל להגיע בעיקר ממדינות המפרץ. הטליבן בהחלט יש לו עניין לשמור על שדה התעופה הזה פתוח ופעיל.
אכן כך ערן, ומי שמורבבת שם בגדול היא קטר, שמנסה, כן, עם הזרוע הארוכה שלה לסדר את העניינים לא רק בנמל התעופה הזה, אבל גם היא כבר דווח שמשתמשת באנשים שישפצו את הנמל, שינסו להחזיר אותו לפעילות סדירה לחלוטין כבר בימים הקרובים. נראה אם זה יקרה, טליבן חייב סיוע כלכלי ודאי אחרי שמדינות המערב הטילו עליו סנקציות, ורוב המדינה הזאת שנשענת למעשה על כסף מסיוע חוץ, לפחות כך זה היה עד עליית טליבן, שוב בהחלט זקוקה לדבר הזה, וספק יהיה מאוד קשה לטליבן לשרוד במצב הנוכחי, משהו שיחלחל בהמשך לא רק לארגון אלא גם לאזרחים המקומיים.
כתב חדשות החוץ יואב זהבי, תודה.
תודה ערן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
זה נראה אולי מזמן, אבל רק פחות משבוע עבר מאז שארצות הברית השיגה את החייל האחרון שלה מאפגניסטן. עכשיו האמריקנים מנסים להתרגל למציאות החדשה ולהתמודד בעצם עם שני אתגרים מיידיים שעדיין נותרו. ראשית, שאלת חילוץ האזרחים שעדיין נותרו במדינה, והחשש מפעילות טרור באפגניסטן. אז מה התוכנית של הממשל האמריקני, מה התוכנית של ממשל ביידן לטפל בבעיות האלה?
אין כל כך תוכנית. התוכנית היא קודם כל לשבת רגע ולהירגע ולהגיד, אוקיי, יצאנו מאפגניסטן, ההתעניינות הציבורית פסקה קצת, ירדנו מהכותרות, אפשר לנוח, וזה מבחינת יחסי ציבור, זה איפה שהם נמצאים כרגע. שנית, יש איזשהו ניסיון בעצם לעבוד מצד אחד עם הטליבן כדי לעזור לחלץ אנשים משם ולהבטיח איזשהו ניהול סדיר של המצב הזה, ומצד שני להתחיל לבנות את הנכסים המודיעיניים כדי לאפשר איזושהי שליטה במדינה. האתגר הראשון כמובן, צריך עדיין להוציא משם אנשים, גם אזרחים אמריקנים, רובם אזרחים אמריקנים בעלי אזרחות כפולה שחיים שם הרבה שנים, אבל עדיין אנשים המחזיקים בדרכונים אמריקנים ורוצים לצאת, ושלא הצליחו לצאת בסיבוב הראשון, יש איזה 100-200 כאלה, יש בעיה לעשות את זה, סנקציות בינלאומיות מונעות טיסות אזרחיות לאפגניסטן, קשה כרגע לארגן את זה, יש לחץ של חברי קונגרס לאפשר טיסות חילוץ פרטיות, הממשל כרגע לא מאפשר את זה עדיין, יש מאמץ לפתור את זה בתאום עם הטליבן, ושר החוץ, אנטוני בלינקן, אמר ביום שישי שהמגעים האלה נמשכים ומתקדמים, הנה קטע מהדברים.
We continue to maintain channels of communication with the Taliban on issues that are important to us, starting with the commitment to let people leave Afghanistan should they choose to do so. We're working closely with our partners Qatar and Turkey to help get the airport in Kabul up and running as quickly as possible. On a humanitarian front, the U.S. Treasury Department has issued specific licenses to allow U.S. government agencies, contractors, and grant recipients to continue to provide critical and life-saving humanitarian aid to the people of Afghanistan, despite sanctions on the Taliban.
אז בלינקן בעצם מסביר שיש עבודה שנעשית כדי לפתוח את שדה התעופה וגם כדי להמשיך את הסיוע ההומניטרי לאפגניסטן למרות העיצומים האלה, אבל זה רק צד אחד של הבעיה של ארצות הברית. בטווח הארוך יותר היא צריכה להבין איך היא ממשיכה להתמודד עם אפגניסטן כמקור אפשרי לפיגועי טרור, בעיקר של דאש קיי, כפי שזה מסתמן כרגע. האמריקנים אמרו לפני הנסיגה, אנחנו יכולים לנהל את הבעיה הזאת מרחוק, כמו שאנחנו עושים עם ארגוני טרור בכל רחבי העולם. אנחנו לא כובשים את המדינות כדי להילחם בטרור בשטחן, אנחנו מנהלים את זה מרחוק, אבל בשבוע שמאז הנסיגה, אומרים מומחים צבאיים, זה לא יהיה פשוט כל כך. המבצעים, כמו שראינו במבצע ביום האחרון לפני הנסיגה של אותה פגיעה ברכב ובו מחבלים מתאבדים שהיו בדרכם לבצע פיגוע, דברים כאלה קשה לעשות בלי מודיעין על הקרקע, יהיה מאוד קשה לעשות את זה רק מרחוק, וארצות הברית והצבא האמריקני מנסים להבין כרגע איך עושים את זה מבלי להיכנס שוב למדינה.
מכאן לאמריקה פנימה, ביידן מתמודד עם אסון הטבע האחרון, הסופה איידה, שגבתה את חייהם של יותר מ-60 בני אדם, וזרה הרס בדרום ובחוף המזרחי בכלל. לכאורה היה נדמה לנו שהסיפור הזה נגמר אחרי שהסופה עברה את לואיזיאנה, חוללה שם הרס, הצפות רבות, אבל הסופה הזו התגלגלה והמשיכה וחוללה הרבה יותר הרס בצפון ארצות הברית.
כן, הסופה שהפתיעה בעצם את כולם בדרך ההתנהלות שלה, הציפייה וההיערכות הייתה לפגיעה הראשונה, כפי שקורה לרוב בסופות הוריקן, אחרי החלשות שלה. אגב, לא צריך לזלזל לרגע בהרס שהיא גרמה בלואיזיאנה. שם ההרס הוא עצום, העובדה שאנשים שבוע אחרי נמצאים בלי חשמל עדיין, יש אזורים שלמים שנהרסו, זה מאוד משמעותי, אבל מה שהיה מפתיע כמובן באיידה, זה העובדה שהיא המשיכה לסט עם הכמויות משקעים כל כך גדולות, שגרמו לנזקים כל כך עצומים כאשר היא המשיכה צפונה ומזרחה, ולכן אנחנו רואים את כל מדינות מרכז, מדינות המיד אטלנטיק, ואת הצפון מזרח, שנפגעו בצורה כל כך כל כך משמעותית, כולל עשרות מקרי מוות מטביעה בניו ג'רזי ובניו יורק, ולממשל בעצם, חוץ מלהבטיח שהם יזרימו הרבה כסף כדי לעזור לשיקום, אין הרבה מה לעשות. ג'ו ביידן והדמוקרטים מנסים קצת למנף את המשבר הזה, כדי אולי לנסות לשכנע חברי קונגרס לתמוך בחבילת התקציב שלו, שכוללת גם השקעה בתחום המאבק בהתחממות הגלובלית, זה יהיה יותר קשה. בינתיים מה שהנשיא עושה זה שהוא מביע הרבה סימפתיה, הוא ביקר בלואיזיאנה ביום שישי, והשבוע יבקר בניו ג'רזי ויבקר גם בניו יורק, ומציע איזשהו מסר של אהדה ועידוד לתושבים שנפגעו. הנה קטע מהדברים.
My message today is I think what we're all seeing, and I'm getting the same response from my Republican friends here that are in the Congress. There's nothing political about this. It's just simply about saving lives and getting people back up and running. And we're in this together, and so we're not going to leave any community behind, rural, city, coastal, inland, and I promise we're going to have your backs till this gets done.
כן, זה לא נושא פוליטי, אין כאן ויכוח, כולנו רוצים לעזור לכם, ואני מבטיח שאכן נעשה את זה, ואנחנו נעמוד מאחוריכם עד שהכל ישתקם, אומר הנשיא ביידן. כמובן שלממשלה הפדרלית יש תפקיד בשיקום אחרי אסונות, אלה סכומים מאוד גדולים של כסף, שהמדינות והממשלות המקומיות לא יכולות לעמוד בהן, ולכן הממשלה הפדרלית מתגייסת. כל זה יכול לעזור כדי להשתקם, השאלה היא איך עוזרים כדי למנוע את האסון הבא.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו רוצים לשוב למצב באפגניסטן ולהשלכות שיש לאירוע הזה לכיבוש הטליבן גם על המדינות השכנות. אנחנו רוצים לומר שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, יושב ראש לשכת המסחר ישראל הודו.
שלום, אירן.
מנכלית BDO, בנקאות השקעות ישראל הודו. הודו מתבוננת במה שקורה באפגניסטן, ומה, לא מאמינה שזה קורה לה?
היא מתבוננת בדאגה, כי יש פה הרבה אינטרסים, גם כלכליים וגם אסטרטגיים, עם מה שקורה באפגניסטן, והם מפחדים ממה שנקרא דומינו אפקט, כי אפגניסטן עוד נתנה להם אי של שפיות באזור, וכרגע מפחדים ש... כל החברים במרכאות של הודו התחברו, בין אם זה פקיסטן ובין אם זה סין, ויחד ייצרו פה גוש בין הודו לאיראן, שהוא גוש מאוד מסוכן להודו.
כן, זה במיוחד ההשפעה של פקיסטן, שהיא האויבת המושבת של הודו. פקיסטן כמובן מאוד מאוד משפיעה, מקיימת קשרים אדוקים עם הטליבן מזה עשרות שנים. איך זה עלול להשפיע על הודו?
אחד, מבחינה אסטרטגית, הודו מפחדת שפקיסטן תתחזק, וארגוני הטרור, גם של פקיסטן וגם של הטליבן, יאחדו כוחות ויחזקו את היכולת הצבאית שלהם. ומבחינת הודו זה הולך להיות הגדלת תקציב החימוש. ואם אנחנו ישראלים, אנחנו מסתכלים על זה, דווקא לנו אולי זה טוב, כי הם חושים מאיתנו הרבה ציוד. אז אין ספק שתקציב הביטחון של הודו יצמח בשנים הקרובות. ומבחינת כלכלית, אפגניסטן לא הייתה שחקנית משמעותית, הסחר ההדדי בין השתיים הוא בסך הכל 1.5 מיליארד דולר, אבל יש הרבה מאוד השקעות של הודו ב-20 השנה האחרונות באפגניסטן, זה למעלה מ-3 מיליארד דולר, ויש כמה פרויקטים בקנה שעכשיו תוהים אם הודו תעמוד בהתחייבויות שלה לבנות סחרים, בתי ספר, בתי חולים, ועוד הרבה מאוד פרויקטים שהודו תכננה לתת או לתרום אפילו לאפגניסטן, ורק כדי לשמור שם על היציבות. אז כל הדברים האלה עכשיו הם on hold. הודו פינתה את כל הדיפלומטים שלה מקבול, ולא שומעים הרבה דיבור מהצד של הודו, אבל ברור שהם מחכים לראות מה קורה. וגם חשוב לזכור שהודו נהייתה נשיאת הוועדה לביטחון באום לפני חודש, כך שהיא גם יכול להיות שהיא תפעל באמצעות המקום שלה באום היום.
אנחנו רואים איזשהו ניסיון לקיים איזה סוג של דיאלוג בין הטליבן לבין השלטון של מודי בהודו, או שהסיפור הזה בכלל לא על סדר היום מבחינתם של ההודים, אין להם מה לדבר עם הטליבן?
אז רשמית לא מדברים, אבל הטליבן כן אומרים שהם יצרו קשר עם הממשל של מודי, וגם בהודו מאשרים שהטליבן פנו, אלא טליבן יש אינטרס לשמור על יחסים טובים עם הודו. הודו נתנה הרבה מאוד כסף ויכולות לאפגניסטן. נראה שהודו עומדת על הגדר ומחכה לראות איך הדברים התגבשו, ולא היה הודעה חד משמעית של מודי על המצב. שגריר הודו בארצות הברית אמר שהודו מודאגת, אבל לא יסף. וברור שהודו מודאגת, זה לא צריך לדעת יותר מדי, ועם זאת הם כרגע לא עושים משהו מיוחד חוץ מלפנות את הקונסוליות שלהם.
אחד החששות של ההודים הוא כמובן מהתעצמות הטרור באפגניסטן. אם ארצות הברית מודאגת מהטרור שיצמח שם במדינה הזאת, אז הודו צריכה להיות מודאגת שבעתיים.
תשאירו את הודו לבד במערכה, הדמוקרטיה היחידה המשמעותית באזור, אם מסתכלים מסביבה, יש לנו את סין, פקיסטן, אפגניסטן, איראן, והודו היא אי של שפיות שיצטרך הרבה תמיכה עולמית כדי להתמודד עם כוחות הרשע שצומחים מכיוון פקיסטן ואפגניסטן.
את מתארת כמעט חוויה של נטישה מצד ארצות הברית. זו התחושה שארצות הברית נטשה?
כן, זו הרגשה היום בהודו, ש-20 שנה הם תמכו באפגניסטן, וכמעט ברגע ארצות הברית השאירה אותם לבד במערכה, כן? הם לא אומרים את זה בראש חוצות, אבל בהחלט זה ההרגשה במסדרונות הממשל בהודו.
ובנקודה הזאת, את אומרת, יש פה כן הזדמנויות להגביר את שיתוף הפעולה בין ישראל להודו, גם בהיבטים הביטחוניים, אבל גם בהיבטים נוספים.
בהיבטים הביטחוניים אין לי שום ספק, כי הודו תצטרך להגדיל את תקציב הביטחון שלה לאור הסכנות החדשות שבאות מכיוון אפגניסטן. מבחינה אחרת, הסחר בין אפגניסטן והודו הוא סחר מאוד מבוסס סחורות. זה לא משהו שהם יקנו מאיתנו, אין לנו פירות יבשים או פירות שאפגניסטן שלחה להודו. ולכן זה לא ישפיע ביום יום, אבל אני כן רואה את התעשייה הביטחונית בארץ נהנית מהמצב כרגע.
עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, תודה רבה לך.
תודה רבה,
אירן.
שנה טובה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לאפריקה. צבא אתיופיה טוען כי הרג יותר מ-5,600 מורדים באזור תיגראי. למספר הזה אין אישור ממקורות אחרים, אבל ברור שהלחימה שם נמשכת. ביום שישי ישים האום את ממשלת אתיופיה בחסימה של הסיוע ההומניטרי לאזור. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
הלחימה באזור טיגרי שבאתיופיה נמשכת כבר יותר מ10 חודשים, ובינתיים אין שום פתרון באופק. לפני חודש בדיוק כינס מרטין גריפיץ, שליח האום החדש לאזור, מסיבת עיתונאים בז'נבה. גריפיץ סיפר כי נסע לאתיופיה ל6 ימים כדי להיפגש עם נציגי ממשלת אתיופיה וכדי לראות במו עיניו את המצב ההומניטרי באזור טיגרי. המסקנות שלו היו חד משמעיות.
We need The humanitarian system needs 100 trucks a day going into Tigray to meet the needs of the people. It is a phenomenal program in terms of size. And it is that is 100 trucks a day going in across the line into Tigray where the Tigrayan authorities have
מערכת הסיוע ההומניטרי זקוקה ל-100 מסעיות ביום שייכנסו לאזור טיגרי כדי להתמודד עם המצב שם. מדובר בתוכנית סיוע יוצא דופן מבחינת הגודל שלה. 100 מסעיות שחוצות את הקו אל תוך טיגרי, שהתקבלו על ידי הרשויות שם. זה האתגר, לגרום לכך שצינור החמצן הזה אכן יעבוד, כך אמר גריפיץ. נכון להיום, למרות מאמצי האום וארגוני סיוע אחרים, לא נראה שיפור במצב. הלחימה באזור לא נפסקה. להפך, צבא אתיופיה טוען עכשיו כי הרג יותר מ-5,600 מורדים. הצבא גם טוען כי 2,300 מורדים נפצעו, וכי 2,000 מורדים נתפסו בידי כוחותיו. על איזו תקופה מדובר? לא ברור. הצבא לא פרט. גם מומחים שנדרשו לעניין לא הצליחו לאמת את המספרים האלה. אבל מעבר לכך, מתרבים הדיווחים על הרג ועל אונס של אזרחים בידי לוחמים משני הצדדים. באום חוששים כעת כי מיליוני אנשים בטיגרי וגם באזורים שכנים שאליהם זולגת הלחימה עומדים בפני סכנת רעב. ביום שישי הזהיר מזכ"ל האום מפני ההסלמה במשבר ההומניטרי.
The human price of this war is mounting by the day. A humanitarian catastrophe is unfolding before our eyes. More than 2 million people have been displaced from their homes. And million more are in immediate need of life-saving humanitarian assistance, including food, water, shelter, and health care.
המחיר האנושי של המלחמה הזאת עולה מיום ליום. האסונות ההומניטריים נפרסים לנגד עינינו. יותר מ2 מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם, ורבים נזקקים לסיוע מציל חיים, כולל מזון, מים, מחסה וטיפול רפואי, כך אמר אנטוניו גוטרש. האום טוען כי ממשלת אתיופיה חוסמת את כניסתן של המסעיות שאמורות לספק סיוע הומניטרי לתושבים בטיגרי. לטענת האום ביום שישי, אף לא מסעית אחת נכנסה לאזור מאז ה-22 באוגוסט. הממשלה האתיופית טענה אתמול כי אפשרה ל-152 מסעיות להיכנס לאזור ביומיים האחרונים. טענה שלא קיבלה אישור מאף ארגון סיוע. כאן רינה בסיסט.
משטר אסד למען לבנון בצל משבר אנרגיה חמור במדינה. הסכם אתמול המשטר הסורי במסגרת ביקור נדיר של משלחת לבנונית רשמית לדמשק לאפשר העברה של גז מצרי וחשמל ירדני דרך שטח סוריה ללבנון. יוזמה שהיא בכלל אמריקנית בניסיון לתגובת נגד למיכליות הדלק האיראניות שחיזבאללה מנסה להביא בימים אלה ללבנון. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן, צהריים טובים.
אז תקן אותי אם אני טועה, אבל העברת מיכליות, העברת בעצם גז מצרי וחשמל ירדני, זה לא משהו שהאיראנים צריכים לשמוח שקורה, נכון?
כן, נכון. מצד אחד, כן, אין ספק. ואין ספק שיש פה באמת ניסיון אולי ליצור איזשהו נתיב אנרגיה אלטרנטיבית, נתיב הספקת אנרגיה אלטרנטיבית. מצד שני, המרוץ הזה בין הגז המצרי לנפט האיראני נמשך. אבל באמת, כמו שציינת, בסוף השבוע האחרון אנחנו ראינו דבר שלא ראינו מאז 2011. משלחת רמת דרג בראשות שרת ההגנה הלבנונית, זיינה עקר, מגיעה לדמשק. בניסיון לשכנע באמת את המשטר הסורי לסייע ללבנון בעברת גז, גז ממצרים, כדי לפתור את משבר האנרגיה החמור, שבא לידי ביטוי בתורי הענק, בתחנות הדלק, הקרבות על כל טיפת בנזין, וגם בהפסקות חשמל מאוד ארוכות. לאחרונה, בצל המשבר החמור, יזמה ארצות הברית להעביר גז מצרי וחשמל ירדני דרך שטח סוריה, שיגיע ללבנון, והדבר הבאמת מעניין בסיפור הזה, שהאמריקנים, שבשנים האחרונות מבודדים את משטר אסד, מטילים עליו סנקציות, חוק קיסר, בשל הפשעים שלו נגד העם הסורי, פשוט לפתע צריכים את עזרתו, מה שמוציא אותו, גם אם לרגע מסוג של בידוד מדיני, בידוד ארוך שנים, הכל כדי לעזור ללבנונים שנאלצו לעלות לרגל בסוף השבוע, כדי לבקש שהמשטר הסורי יועיל בטובו, לאפשר לגז לעבור דרך שטחו. הסורים מבחינתם נתנו אור ירוק, מבחינתם זה win-win situation. הנה מה שאמר נסרי חורי, מזכ"ל המועצה העליונה הסורית-לבנונית, בתום הפגישות שהבכירים הלבנונים והסורים בדמשק, מכריז, הסורים הסכימו לבקשה הלבנונית. הנה.
طلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
כן, אז זה נסרי חורי, יושב ראש מזכ"ל המועצה העליונה הסורית-לבנונית, אומר, הצד הלבנוני ביקש את העזרה של סוריה כדי שתאפשר את העברת הגז הירדני והחשמל, הגז המצרי והחשמל הירדני דרך שטח סוריה. הצד הסורי בירך על הבקשה והבהיר, אנחנו מוכנים להיענות לה. צריך לומר שבמהלך השנים האחרונות הלבנונים מאוד נזרים ביחסים עם משטר אסד, מחשש שזה יצלק אותם בקהילה הבינלאומית, בשל כך שמשטר אסד מוקצה מחמת המיוס, אלא שהיום הם צריכים אותו, וגם האמריקנים שמנסים, כמו שציינו בהתחלה, ליצור נתיב הספקת אנרגיה חלופי לנתיב של איראן וחיזבאללה. הרי ביום שבו מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה הודיע על יציאתה של מכלית הדלק האיראנית הראשונה ללבנון, זה קרה ביום האשורה, השגרירה האמריקנית בלבנון, דורתי ישעיה, התקשרה לנשיא לבנון אהרון והציגה את היוזמה הזאת להעברת גז מצרי דרך שטח סוריה, יוזמה שצריך לומר גם תקבל מימון בינלאומי, כלומר ניסיון מובהק לתת קונטרה לנתיב האנרגיה של נסראללה ושל האיראנים, וזה חשוב לומר, זה לא במקום המיכליות, אלא בהחלט ניסיון לתת איזושהי תגובת נגד. השבוע, אגב, אמורה להיות פגישה מרובעת של שרי האנרגיה של לבנון, סוריה, מצרים וירדן ברבת עמון, כדי לקדם את כל הסיפור הזה של הזרמת הגז המצרי והעברת החשמל הירדני דרך שטח סוריה. ונגיד, כשזה קורה, כשמחליות הדלק שנסראללה הבטיח, לפי שעה לא הגיעו. שתיים יצאו מחופי איראן, לפי ה... פרסומים האחרונים ולפי אתרים שעוקבים אחר תנועת ספינות, אך לא ברור מה עלה בגורלן, כשבימים האחרונים האינדיקציות מהצד של חיזבאללה שהמיכליות יגיעו לחופי סוריה ולא לחופי לבנון, בצל הביקורת הפנימית בתוך ארץ הארזים על הגעת המיכליות האיראניות, בעצם כך שזה חושף את לבנון לסנקציות בגלל איראן. השאלה עכשיו, איראן, מה יגיע יותר מהר, הגז המצרי והחשמל הירדני או הדלק האיראני שנסראללה? הלבנונים מחכים, ובמקביל למשבר באמת בלבנון, גם בסוריה, שעכשיו מנצחת בכל האירוע הזה, לא ממש שקט. אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המתחולל בדרום סוריה, לא כזה הרחק מגבולנו, בעיר דרה שגובלת עם ירדן, שם ביממה האחרונה התחדשה הלחימה בין משטר אסד לחמושים בתוך העיר, חמושים שמתנגדים למשטר, אחרי כמה ימים של הפסקת אש, שהושגה בחסותה של רוסיה, מתווכת בין הצדדים. משטר אסד בזמן האחרון מנסה לגרום לגרעיני ההתנגדות האחרונים בעיר להרים דגל לבן, למסור את אמצעי הלחימה שהם לא מסרו בהסכם שהושג לפני 3 שנים. הלילה דווח על אזרחים שנפצעו בעקבות הפגזות כבדות של המשטר, בעקבות המצב הלא פשוט שמאיים על חייהם של עשרות אלפי אנשים. בני השבטים בדרה מפצירים במלך ירדן למנוע את הטבח שלהם, כך זה נשמע בהודעה מצולמת שלהם בסוף השבוע. כן, אז אלה בני השבטים בדרה שקוראים למלך ירדן עבדאללה השני. אנחנו בני השבטים והמשפחות בדרה מפצירים בכם להתערב מתוקף הכבוד שאתם זוכים לו בקהילה הבינלאומית, כדי למנוע מוות, השמדה ואת הגירוש שלנו מצד המיליציות הפרו-איראניות והכוחות של המשטר הסורי, מבלי שרוסיה מתערבת כדי למנוע את זה. צריך לומר שרוסיה דווקא היא הגורם היחיד שאולי יכול לעצור את ההסלמה הזאת, כי נראה שמשטר אסד שמקבל עידוד מהפטרונים שלו בטהרן, החליט שהגיע הזמן למגר את כל מוקדי ההתנגדות שנותרו בדרה מ-2018, וזה יכול לעלות בחיים שלא מעט מעט אזרחים שם שמוצאים את עצמם בין החמושים שמזוהים עם מתנגדי המשטר לבין כוחותיו של אסד, והקהילה הבינלאומית איראן לא ממש מתעניינת בימים שרק מתעניינים במה שקורה באפגניסטן.
אתה יודע, אבל מה שמעניין כאן זה באמת היציאה של סוריה מסוג של בידוד בינלאומי שהיא נתונה בו. יכול להיות שאנחנו רואים פה את תחילתו של הקרע בין סוריה לאיראן, אולי ניסיון באמת של סוריה, אולי אפילו בעזרת הרוסים, להתרחק קצת מהסיפור האיראני שעולה להם במחיר יקר מאוד, כולל לא מעט הפצצות שמיוחסות לישראל.
נכון, תראה, אני חושב שסך הכל, אין ספק שבשנים האחרונות יש ניסיון להחזיר את סוריה, את המשטר הסורי, לחיק הערבי מתוך מחשבה שזה באמת ירחיק אותה מאיראן. אבל אני חושב שכרגע לפחות סוריה מבחינתה משחקת על כל המגרש, ואני חושב שעדיין מאוד מוקדם לחזות או להעריך שהדבר הזה יגרום לסורים להפסיק להיות תלויים באיראן. אתה יודע, רק לאחרונה ראינו שם את שר החוץ האיראני לעיין מבקר בדמשק. אני חושב שזה עוד מוקדם מדי, אבל בהחלט התפתחות שצריך לשים אליה לב, כל הסיפור הזה של הגז המצרי והחשמל הירדני, שפתאום עובר דרך אסד וכולם צריכים את אסד בשביל לסייע ללבנון המסכנה.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, אנחנו למונטנגרו, המדינה הבלקנית הקטנה והיפהפייה. מהבוקר יש שם ראש כנסייה חדש, מינוי שבו רואים רבים מתושבי מונטנגרו, ניסיון של סרביה השכנה לזעזע את עצמאותה הטריה של האחות הקטנה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
טקס ההכתרה של מטרופולית יואניקיה לראש הכנסייה האורתודוקסית הסרבית של מונטנגרו נערך הבוקר בעיר ההיסטורית סטיניה שבדרום המדינה הבלקנית הקטנה. אלפי מאמינים פקדו את הכיכר הראשית ליד המנזר מהמאה ה-15, המושב הראשי של הכנסייה הסרבית במונטנגרו. אורח הכבוד בטקס היה הפטריארך הסרבי פורפיריה.
Evo, večeraste ovdje vaša svetosti povodom našega ustoličenja kao novog izabranog mitropolita Crnogorskog.
אתה כאן, כבוד מעלתך, לרגל הכתרתי למטרופולית, אמר יואניקיה כשהוא פונה לראש הכנסייה האורתודוקסית של סרביה.
Ovaj dan i ovaj naš susret jeste po našoj volji izraze naših najdubljih želja.
היום הזה והמפגש הזה הם הבעת רצוננו העמוק, ולא רק רצוננו, ליום הזה ולאירוע הזה התפללנו לאל, כדי שיהיה לכנסייה הזאת ראש מכובד, דברי הפטריארך הסרבי. אך מה שנראה הבוקר אירוע דתי של פיוס כלל וכלל לא היה כזה. המינוי הזה של המטרופוליט הסרבי הדגיש את השסע הפוליטי במדינה שבשנת 2006 הכריזה על עצמאותה מסרביה לאחר יותר מ-90 שנות חיים משותפים. כוחות המשטרה נאלצו לראות הבוקר גז מדמיע כדי לפזר את מתנגדי מינויו של יואניקיה לראשות הכנסייה האורתודוקסית הסרבית במונטנגרו.
Želja je da im pokažemo da ovdje ne mogu da orgijaju, da ovdje nema nacionalističkog, crkvenog i svakakvog drugog orgijanja. Mi smo Crna Gora, mi smo građanska Crna Gora.
ברצוננו להראות לסרבים שהם לא רשאים לקבוע כאן את הכללים שלהם. לא יהיו כאן תנועות לאומניות המובלות בידי הכנסייה. כאן זאת מונטנגרו, אנו אזרחי מונטנגרו, וזאת מדינה חופשית. איננו רוצים כנסייה שאינה שלנו.
נדלו היא צ'יסטה רפרסיה. I znate što je tužno? Na djelu je represija, da kažemo, krajnje desnice, prosrpske desnice. Znači, u svijetu imate situaciju...
Anu idim kan le dikuj politi lišmo, ve a dikuj azebami na garina kašešela jamina politi, še u pro-Serbi. במדינות רבות הימין נמצא בשלטון, אך בשום מדינה הימין מן המדינה השכנה אינו מנסה לכפות את מבטו ולהחליש אותך, דברי המפגינה נגד מינויו של המטרופולית הסרבי. המתנגדים אף ניסו אתמול לחסום את דרכי הגישה לעיר סטיניה כדי למנוע את הגעתו לשם של הפטריארך הסרבי שבא אתמול לפודגוריצה, בירת מונטנגרו. נשיא מונטנגרו מילו ג'וקנוביץ', מן המפלגה הדמוקרטית הסוציאליסטית של מונטנגרו, השמיע ביקורת חריפה על המינוי שבעיניו הוא התערבות בוטה של סרביה בענייניה של המדינה השכנה. הנשיא קרא לאזרחים להתנגד בכל כוחם למהלך הזה. נזכיר שמפלגתו של ג'וקנוביץ' איבדה את הרוב בפרלמנט בבחירות הכלליות שהיו באוגוסט בשנה שעברה, ונאלצה לשבת בממשלה שנחשבת מקורבת מאוד לכנסייה האורתודוקסית בבלגרד. רוב גדול של אוכלוסיית מונטנגרו, המונה כ-630 אלף תושבים, הם תומכי הכנסייה האורתודוקסית הסרבית. מיעוט קטן באוכלוסייה רואה בכנסייה הזאת את ידה של בלגרד, האחות הגדולה. מטרופולית יואניקיה בא להחליף את קודמו, אמפילוכיה, שמת בשנה שעברה מקוביד-19, לאחר 30 שנה בראשות הכנסייה האורתודוקסית הסרבית של מונטנגרו.
איטליה תהיה המדינה הראשונה במערב שתהפוך את חיסון הקורונה לחובה, וכמובן שלא כולם אוהבים את היוזמה, כפי שמדווח כתבנו ברומא, יוסי בר.
ההודעה של ראש ממשלת איטליה מריו דרגי, כי החיסון נגד קורונה יהפוך לחיסון חובה, גרמה לקרע בממשלה. הקרע נפער ביום שישי בערב, כאשר דרגי אמר במסיבת עיתונאים, כי ברגע שארגון הבריאות האירופי יקבע כי החיסון אינו זמני, איטליה תכריז עליו חיסון חובה.
Ma sì a entrambe le domande.
Sì, l'obbligo tra l'altro nel nostro paese è già disposto da norma primaria per quanto riguarda il personale sanitario, quindi in realtà già è applicato ad un pezzo della nostra società.
Draghi ואחר כך שר הבריאות ספרנצה ענו כי החיסון יהפוך לחובה וכי המנה השלישית תוזרק כבר החודש. איטליה חיסנה עד היום כ-70% מאזרחיה. היא מתכוונת לחסן 80% עד סוף החודש, אך היא נתקלת בהתנגדותם של סרבני החיסון, נו-וקס, ובחלק מהאזרחים שמתמאמים. בתי החולים מתמלאים בחולים, אך בניגוד לתחזיות השחורות, קצב התחלואה הוא איטי ומקדם ההדבקה עומד על אחת. העולם הפוליטי כמרקחה אחרי ההודעה שהחיסון יהפוך לחובה. הימין מתנגד, השמאל תומך, אבל שום מפלגה אינה חושבת להפיל את הממשלה. כולם יודעים שנפילתו של דרגי תמוטט את הכלכלה ומערכת הבריאות. גם דרגי מודע למצב ואומר כי המחלוקת בין המפלגות אינה נוגעת לממשלה. כלי התקשורת תוקפים את דרגי שרוצה להפוך את החיסון לחובה, אבל הם מזכירים כי החובה כבר מוטלת על עובדי בתי החולים ובתי הספר. בינתיים הוחלט להרחיב את תקנות התו הירוק, ומתנגדי החיסון משווים את ההוראות לחוקי הגזע שהוטלו על היהודים בזמנו של מוסוליני. כאן יוסי בר, רומא.
אחרי ארבעה עשורים הוציאה להקה השוודית אבא שני שירים חדשים, ייחוד מרגש של להקה אגדית. הלהקה חשפה את שני השירים ביום חמישי, בד בבד עם אירוע שהוא עבר בשידור חי ברשתות החברתיות, לקראת הוצאת אלבום חדש של הלהקה שמו וויג' שצפוי לצאת בחודש נובמבר השנה. שלום לבני דודקביץ', עיתונאי לענייני מוסיקת פופ.
שלום ערן.
שנים.
שנים, נכון.
שנים מאז נפגשנו ושנים מאז נכון. אבא הוציאו שיר. הערכה שלך ליכולת שלהם ולביצוע שלהם?
תשמע, זו הבעיה הגדולה. הם די חששו להוציא את השירים האלה, והיו להם המון המון הצעות במרוצת השנים, אבל הם לא עשו את זה. בסוף, איכשהו הם התרצו, לפני 3 שנים הם בינם לבין עצמם החליטו שהם עושים את זה, לא דובר אז על אלבום שלם, דובר על שיר אחד, לאחר מכן 2 שירים, וכל זה כשבמקביל במשך כל כך הרבה שנים הציעו להם סיבובי הופעות ומיליארדים ואין ספור הצעות, והנה סופו של דבר, אחרי 40 שנה, החליטו בכל זאת שני שירים חדשים, אבל הלהקה לא תצא להופעות, במקומם יופיעו אבטרים בדמותם.
איך הסיפור הזה הולך להתבצע, העניין הזה של האבטרים?
זה די אופנתי בשנים האחרונות, אם כי לא הרבה אוהבים את זה, עשו את זה עם רוי אורביסון, עם ויטני יוסטון, ואתה יודע, אתה הולך למופע, אתה שומע את התזמורת, אתה שומע את הפלייבק של השירים, ואתה רואה כאילו את הלהקה, את האומן, מופיע לפניך, אבל בסך הכל זו הולוגרמה. אז יש מי שאוהב את זה, והרבה גם לא אוהבים את זה, כי זה עוד סוג של חלטורה לעשות כסף, אבל...
מצד שני פה את ההולוגרמות שלהם צילמו, בעצם צילמו אותם, לובשים את הבגדים באמצעותם, בעצם באמצעות תנועות הגוף שלהם עיצבו את ההולוגרמות, אבל בוא נתחבר רגע למוסיקה, לאחד השירים של להקת אבא, Don't Shut Me Down, כך זה נשמע, הנה.
זה שיצא עכשיו.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark.
טוב, זה קסום ויפה, וזה עדיין נשמע כמו אבא. אומנם אבא לגיל השלישי, אבל מה רע בזה?
תשמע, הבעיה של להקה מהסוג הזה, להקות מהסוג הזה, שפשוט הן די חוששות לפגוע במוניטין שלהם. תשמע, היה להם עשור נפלא, הביאו שירים שנמכרו במיליונים. והנה, לחזור עכשיו להופעה בימתית, אתה יודע, פוחדים לזייף. הם גם בטח גם לא נראים כל כך טוב על הבמה, אתה יודע, ויזואלית אולי. לא רוצים, רוצים לשמר את אבא כפי שהייתה. ככה זה קורה גם כן עם הרבה להקות אחרות, להבדיל לד זפן, למשל, שלא רוצה לחזור לבימה, למרות שהיו לה המון המון הצעות.
תשמע, אולי הבעיה היא בעיה שלנו, סוג של גילנות או חוסר יכולת לקבל, גם את העניין הזה של לכן של אומנים ותיקים.
גם שלנו וגם שלהם, גם של האומנים עצמם. תשמע, אנחנו לא יודעים עד כמה הם מסוגלים לשיר אחרי כל כך הרבה זמן. באולפן הכל קל, באולפן זה אחרת לגמרי, אבל בהופעות חיות ישנם הרבה אומנים שלא נשמעים היום הכי טוב בעולם בהופעות חיות, והם כנראה לא רוצים, חבר'ה, לא רוצים לפגוע במוניטין שלהם. זה הסיפור הגדול.
טוב, הם אומרים, עשינו כמיטב יכולתנו, אנחנו מקווים שתאהבו
נכון, את זה.
נכון, מרצים
את המעריצים, והנה, שירים חדשים, ויהיה אלבום, ויהיה נחמד.
אבא ובני דודקביץ', שתי דמויות נצחיות ומיתיות.
שנה טובה.
שנה טובה, בני.
שנה טובה.
עם אבא מודל 2021, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתראות.